הרב בני לאו.
עזבנו את מערכת היחסים שבין ישראל לבין יהודה בפרק ט"ו, בסוג של שוויון בין בעשה לבין עשה, כשמלך ארם נכנס וחתך מממלכת ישראל את כל צפונה. כעת אנחנו בפרק ט"ז מתמקדים כמעט ורק בממלכת ישראל. ראשיתו של הפרק בכללה שמקלל נביא את בעשה מלך ישראל, ואחריו עולה לשלטון בנו, ואז אנחנו מתחילים תקופה של רעידות פוליטיות קשות בתוך ממלכת ישראל. ראשית, מרד על ידי זמרי שר מחצית הרכב, יושב בתרצה, שימו לב לתואר, שר מחצית הרכב, זאת אומרת סוג של מפקד של גייס, יושב בעורף, לא בחזית. הצבא אנחנו יודעים שנמצא כעת בגבטון שבפלישתים. דיברנו על גבטון שנמצאת באזור גזר, באזור שעלבים, אבל האיש הזה זמרי, הוא בכלל נמצא בעורף, הוא סוג של מפקד עורף, יושב על מחצית רכב, כנראה שמדובר על צבא מאוד גדול של ישראל, ואותו זמרי מורד ורוצח את מלך ישראל, שהוא אלה הבן של בעשה. הוא מחזיק מעמד שבוע. באותו שבוע, האיש הזה, זמרי, מצליח לעשות הרבה רוע, להשמיד את כל מי ששייך למשפחת בעשה. זאת היא סוג של כללה שרובצת על המשפחה הזאת. ואחרי שבוע, שומע העם היושב בשדה הקרב, יושב בגבטון, שיש בעיר בתרצה, שהיא עיר הבירה, שבשומרון, שיש המרד, אז הם לוקחים את עומרי, שהוא שר הצבא, הלוחם, המפקד, עומרי שר הצבא, וממליכים אותו על ישראל. ואז יש מלחמה בין עומרי לבין זמרי, וכמובן העם מתחיל להיחלק לכאן ולכאן. יש לנו עוד איזה תקופה של תבני שמולך חודש, בסופו של דבר משתלט עומרי על הממלכה. ואז אנחנו נכנסים לתקופה החדשה. אחרי ההתגוששות הפנימית הזאת, יש לנו ראשית תקופה של מלאת מלאת יציבות בממלכת ישראל, מה שיתקרה לימים בית עומרי. בית עומרי 4 דורות, למעלה מ-100 שנות שלטון, שלטון גדול, שלטון יציב, שלטון מאוד מאוד חזק. כשאנחנו קוראים על השלטון הזה במקורות חוץ, אם אנחנו שומעים לכתובת מישה מלך מואב, או שאנחנו קוראים בכתובת קרקר, אנחנו שומעים על צבא גדול, אנחנו שומעים על כיבושים, אנחנו שומעים על עוצמה, אנחנו שומעים על הרבה סגסוג. כשאנחנו קוראים בתנך, אנחנו קוראים סיפור אחר לגמרי. עוד מעט ייכנס אלינו אליהו הנביא, מחר, כבר מחר הוא ייכנס לעולמנו, אבל היום אנחנו לכודים בתוך הפרק שלנו, עדיין אין אליהו, יש לנו רק את עומרי ואת בנו אחאב. בואו נתמקד שם. קודם כל, הדמות של עומרי, אנחנו לא יודעים מי הוא אביו, אנחנו מבינים שהוא שר צבא, אנחנו מבינים שהוא מאוד תקיף, אנחנו מבינים גם שיש לו עוצמה של אסטרטג. שימו לב לדברים שרק נאמרו עליו, לא מה שלא נאמר. אנחנו יודעים קודם כל, הוא קונה הר בשומרון מעת שמר, והוא בונה את ההר הזה וקורא את שם העיר על שם אדוני העיר, שמר, אדוני העיר, הוא קורא למקום שומרון. אני רוצה להעיר הערה קטנה, אתם יודעים כמה מקומות בעולם יש שאנשים, מלכים גדולים, אימפרטורים, קוראים את הערים על שמם, כמה הורדוס יש לנו וכמה טבריה יש לנו וכמה אלכסנדריה יש לנו, יש לנו המון המון שמות שהם על שם הכובש, על שם האימפרטור. והנה לנו עומרי, שבמקום לקרוא את השם של העיר על שמו, הוא קונה את עיר, את העיר שומרון, וקורא לה על שם בעליה הראשונים, שמר. זה משהו מאוד מאוד מיוחד באיש הזה, שהוא לא מאדיר את עצמו, אלא דווקא מזכיר את שם בעליה הראשונים של ההר. חז"ל מאוד מאוד ברכו את עומרי על קניית האדמה, הוסיף כרך בארץ ישראל, אומרת הגמרא. יש איזה ראייה יפה שאדם בונה ארץ. אם אתם מנסים לחשוב על עומרי ואחריו על בנו אחאב, אתם יכולים לחשוב בלי להתבלבל על דמותו של שלמה המלך. אנחנו רואים משהו ענק. אנחנו רואים קשרים בינלאומיים. אנחנו רואים סגסוג ביטחוני. אנחנו רואים סגסוג כלכלי. אנחנו רואים יציבות. אנחנו רואים גובה. יחד עם זה אנחנו רואים בדיוק כמו אצל שלמה, גם עבודה זרה. זה לא שונה במאומה. כשאני רוצה לסכם את דמותו של עומרי, מה שאומר לי התנך, תזכרו, התנך היהודי, אומר לי שהוא עושה את הרע בעיני השם, מכעיס כמו ירובעם בן נבט. אבל גם על ירובעם ראינו את הכעס הגדול. הרי הוא לא שנה במאומה מממלכת יהודה. בכל מקרה, הדבר שכן אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהוא איש צבא גדול וחזק, אנחנו יודעים שהוא איש בונה ארץ, ובהמשך אנחנו גם רואים שהוא איש שמבין משהו בדיפלומטיה, מכיוון שאת בנו אחאב הוא מסיא אל ממלכת הצפון. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על אשתו של אחאב, אנחנו מיד מקבלים את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וזה בדיוק בדיוק כמו שלמה שקובע את הבריתות עם העמים, או עם צור בצפון, או עם פרעה בדרום. הרעיון של ברית נישואים זה אומר, אני מבין משהו ביחסים בינלאומיים, ואני רוצה לנהל מערכת גדולה. זה בדיוק עומרי. עומרי רוצה לנהל ממלכה גדולה, והוא יוצר בריתות, והוא יוצר עוצמה, ואם אתם רוצים יותר מזה, אנחנו פתאום שומעים באיזה קריצת עין, בכתובת שמשאירים לנו דווקא המואבים, כתובת של מישה מלך מואב, מופיעה בכתובת אמירה, שהמלך הגדול מישה אומר תודה, אומר תודה על מה? שהצלחנו לשחרר את האזור שלנו, את מואב, מהשלטון הרע של מי? של בית עומרי. פתאום אנחנו מבינים משהו שהתנך לא סיפר לנו. התנך לא מספר לנו, על פי אותה מצבה של מישה, שכנראה בימי בעשה, יש כבר מלחמה על מואב. אתם זוכרים שדיברנו על ברית הצפון של ארם? יכול להיות שהמואבים השתחררו מהעול שהטיל עליהם דוד, ועכשיו פתאום יש לנו את בית עומרי, שבית עומרי משתלט עוד פעם על הימי, על המקום הזה שנקרא מואב. כתובת מצבת מישה מספרת לנו איזה עוצמה יש לנו במקום הזה של בית עומרי. אותו דבר אנחנו שומעים בקרב קרקר, גם זה מאומה התנך לא נותן לנו, אבל מספרים לנו על קואליציה של עמים שעומדים נגד אשור, בכתובת של מן עשר, ושם אנחנו מספרים על 2,000 מרכבות של אחאב, 2,000 מרכבות של אחאב, ואם תרצו להוסיף מה שנאמר בהמשך על ציוניות בציון גבר, אנחנו מבינים עומרי ואחריו בנו אחאב מייצרים מדינה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה, מאוד יציבה, שאם אתה אזרח בתוכה, אתה מאוד מאוד שמח להיות בה, אתה לא רואה ענן על ראשך, וביי דה ווי, דרך אגב, אנחנו גם עובדים לבעל. עבודת הבעל היא נספחת אל העוצמה, אל הסגסוג ולדיפלומטיה. איזבל מביאה את הבעל לממלכת ישראל. ואז עושים מזבח לבעל, וכמובן זה מתקבל באופן מאוד מאוד שלילי בעיני השם ובעיני נביאיו, שעוד מעט נראה. ואז מגיע הפסוק האחרון של הפרק שלנו. בימיו, הכוונה היא בימי אחאב בן עומרי, בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בחורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. לזה אנחנו צריכים להיכנס. לפסוק הזה בינאב בנה אכילה. זאת אומרת, בתוך כל העוצמה של אחאב, פתאום אנחנו שומעים גם על בניית יריחו. בואו נזכר לרגע. יריחו הייתה הראשונה לכיבוש הארץ, והכיבוש שלה היה כיבוש, צריך לומר, בדוגמת היד שפועלת בנס, לא בטבע. יש איזה ניסיות בכיבוש יריחו, והחרם שמחרים יהושע את העיר, נועד להיות סוג של זיכרון, מה שנקרא היום אנדרטה, שאסור לבנות אותה. למה? כי היא צריכה להיות מופת. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, העיר הזו צריכה להיות מופת. כל מי שרואה את זה יודע שיד השם הכניסה את העם הזה לארץ. יריחו בתור הראשונה לארץ ישראל היא החרם, היא התרומה. אתה לא בונה אותה, אתה לא מייצר בחיים, אתה לא מייצר באיזשהו עוצמה של אדם. המקום הזה הוא קודש להשם לזיכרון. אנדרטה לבני אדם, שלא בני אדם ניהלו את המלחמה אלא האלוהים. ואז אתה מבין שמה שעושה בעצם אחאב, הוא ממליך על הארץ את האדם, הוא שוכח לגמרי שיש יד שמכוונת את ההיסטוריה. המרידה של אחאב על ידי חיאל בית האלי היא בעצם סוג של הקשנות להגיד יהושע בקללתו לא פוגע בנו. אם נכונה המסורת שאומרת באבירם בחורו יסדה ובסגוב צעירו הציב דלתיה, אנחנו מבינים שמתגשם בפועל הקללה של יהושע. הרי זו בדיוק מה שיהושע אמר, שהוא יבנה את העיר הזאת, מי שיעז להפר את הקללה, אז הוא ישלם על זה במחיר ילדיו. והנה פה אנחנו רואים שיש פה ממש את ההגשמה הזאת. איך זה יכול להיות? אדם רואה את ילדיו מתים אחד אחרי השני, מראשיתו ועד אחריתו, מגדולו ועד צעירו, והוא ממשיך לבנות. זאת קונספציה. בן אדם מתעלם ממה שרואות עיניו, כי הוא החליט שהוא מסתרר על הארץ. יש פה מרד, יש פה מרד גדול, והמרד הזה יבוא לידי ביטוי עוד מעט כשאליהו ייכנס לזירה, מכיוון שאחאב לא היה שונה במאומה מהמלכים שלפניו. אם כבר שונה, הייתי אומר גדול מהם, עוצמתי מהם, בעל משמעות גדולה יותר, אבל יש פה משהו שהוא אחר. יש פה משהו שהאדם מסתרר על פני האדמה. כשאדם פוגע בחרם, הוא מבטא משהו הרבה מעבר ליריחו. הוא מבטא משהו על האדנות שלו על פני הארץ. וכשאליהו ייכנס, הוא ינסה להעמיד אותו מול המלחמה הזאת בין שלטון השם בעולם לבין שלטון של האדם דרך כוחו וגבורתו.